להצלחתם של חיילינו וכל אנשי כוחות הביטחון, לרפואתם השלמה של כל החולים והפצועים והמשתקמים, להשבתם ממנה של כל החטופים והנדרים, ולעילוי נשמתם של כל הנופלים הנרצחים השם יקום דמם. אז אנחנו התחלנו בסוגיה כפי שביארנו בהקדמה שלנו, שעולה מפרשת פקודי, בא משה רבנו מחליט לפקוד ולמנות לא את בני ישראל, אלא לפקוד ולמנות את כל החומרים שנתרמו. אני מזכיר לכולם שראינו שההשתתפות בתרומה שהייתה לבני ישראל, הם השתתפו הרבה מעבר לנדרש, והם הסכימו לתת עוד ועוד, עד שמשה רבנו אמר להם, חבר'ה תגידו להם להפסיק ולעצור, כי אנחנו לא רוצים יותר, כי אין מה לעשות עם זה. ומשה רבנו היה תחת ולמה השתמשו, ואחרי שכבר כל כלי המשכן נבנים והכל כבר עומד חוץ מהמשכן עצמו במקומו, אבל בא משה רבנו ופוקד וסופר. ולמה הוא עושה את הדבר הזה? למה הוא עושה את המניין? אומר ככה, אומרת לנו, אומר המדרש במקור הראשון על הפרשה, אשר פוקד על פי משה כיוון שנגמרה מלאכת המשכן. זהו, סיימו, עומד את המנורה, עומד השולחן, עומד מזבח הקטורת, כל הדברים עומדים, הסתיים הכל. אמר להם משה, בואו ונעשה חשבון ביחד. והמילה ביחד היא מאוד חשובה, כי זה לא עוזר שאתה.
אנחנו יודעים כמה היה תקבול, כי התורה מסכמת.
כן, נכון.
אבל כמה לקחו לכל דבר ודבר?
אז הוא גם אמר להם, הוא גם, נכון, פה בחלק מהדברים כתוב, נכון, אבל הוא לא הזכיר, אבל נכון, כן, אבל הוא פירט איתם כנראה מעבר. כן, מה עשו בדיוק עם העודפים, עם מה שנשאר, נכון, אבל כן, נכון, לא יודעים מה ההוצאות ומה השתמשו, אין קבלות, מה שנקרא, אבל כנראה שחשבנו גם את הדבר הזה. אתה יודע מה, ברגע שבן אדם קודם כל אומר כמה נכנס, זה גם איזושהי מעלה, כי יש אנשים שגם לא אומרים כמה נכנס, בסדר? אם אדם אומר כמה נכנס, זה כבר דבר שהוא גדול. אבל עשו את כל החשבון, והוא יושב איתם, בואו נעשה חשבון ביחד. מיד נתקבצו כל ישראל אצלו, אמר להם, אין לפקודי המשכן. כי מה זה אין לפקודי המשכן? אם אתה צריך לעשות חשבון אישי לעצמך, אתה לא צריך לומר אין לפקודי המשכן. אלה, הכוונה, בואו תראו ביחד, בואו נספור ונמנה. והוא ספר ואמר להם כך וכך הלך, אבל למה? אומר האלשך הקדוש, חי אלשך בצפת, לפני בערך 500 שנה, בתקופת תור הזהב של צפת, של כל המקובלים, למדתם שיעור קודם לפניי, למדתם מחלוקת, תרומת הדשן, מנות הלוי, נכון, מנות הלוי, בדין, משלוח מנות, עם כמה וכמה נפקמינות, מנות הלוי, מי כתב את זה? נו, למדתם? רבי שלמה אלקבץ, שחיברת לחד עודי, איך הוא זכה? כמה חיברו שירים, כן, רבי אלעזר הקליר ורבי ישראל נג'ר, יש מלא שירים וחלק נכנסו זמירות שבת, אבל הוא זכה, איך אומרים, ביג טיים, שבלחד עודים, מה זה, מישהו זה יודעים אותו, כתב בנות הלוי, זה כולם שרים, לא פתח אליהו, כן פתח אליהו, כולם אומרים, זה, אמנם יש מנגינות שונות, אבל את לחד עודי זכה שכולם אומרים, הוא חי באותה תקופה בצפת. עם הארי הקדוש ורבי משה קורדובירו ורב חיים ויטל ומארי בי רב, שם הם חידשו את השמיכה שפעם דיברנו על הדבר הזה, וגם האלשך הקדוש היה שם, הוא יש לו פירוש על התורה. אומר האלשך במקור השני, והנה אמרו רבותינו שראה משה את ליצני הדור שמרננים, זה יש פה יסוד חשוב מאוד, שהוא שלח יד בנדבת המשכן, לכן הוא נתן חשבון, כלומר הוא התחיל לשמוע רחש בחש. כן, או, עכשיו נשאלת השאלה שאתה שאלת בעצם, בצורה רחבה יותר. אז מה זה יעזור אם ייתן להם חשבון, גם למה שהוא ייתן להם?
יחפשו אותו.
מה, בדיוק, תמיד יחפשו אותו. גם אם הוא ייתן להם חשבון, יגידו לו, בטח אתה עושה חשבון, מי מאמין לחשבון שלך? אז למה הוא עשה? שואל על שכה גדול, אני מבין שריננו, אבל אם חיפשו אותו, אז גם שהוא ייתן חשבון, יחפשו אותו. אז למה הוא נתן להם חשבון? שואל, והנה עדיין קשה. למה קיבלו החשבון ממנו? למה הם... טוב, הנה, הבאת החשבון. מי אמר שזה נכון? מה היו קבלות? איך אנחנו יודעים? בעלת ביקורת. נו, אז זה לא היה שם ועדת ביקורת. אלא אמר שפוגד על פי משה ללמדנו, כי גם שהציבור לא ירצו לקבל את החשבון מהראשים שבהם, תראו, הוא מעצמו יבקש ליתן חשבון. כלומר, גם אם הציבור לא מוכן לשמוע, המנהיגים שלנו צריכים להיות נקיים. גם אם הציבור מרנן, המנהיג מצד עצמו, לא שבאים אליו ומבקשים ממנו ותסביר לנו, אתה מעצמך צריך ליזום את הנקיות. לצערנו, אבל אולי... תראה עד כמה צריך אדם להשתדל, כמה שניצא לו, בדיוק, שלא ידברו. שם אני יכול לתרץ לך, שם אני יכול לתרץ לך, כי הוא רצה לשמור על אברהם אבינו שלא ילחלכו עליו. אז הוא אומר, יהיו כאלה שילחלכו, אני אעשה משהו כדי שהם לא ילחלכו. כאילו הוא דאג, הוא לא דאג לעצמו, הוא דאג לאברהם אבינו. אבל באופן כללי אתה רואה שאדם צריך לדעת, באמת תמיד יש מקטרגים ורצוי לרוב אחיו, וזה, ואתה תשתדל, מה שלא יקבלו יקבלו, אבל תעשה מה שבידיים שלך. ולא רק זה, אלא שומר הזוהר הקדוש ככה תראו, אומר, כן,
נניח שהוא לקח כסף, זה היה מדבר 40 שנה במדבר. אני אומר, מה האדם עשה במדבר? בוא נגיד ככה, אתה הולך ככה במדבר, מה תקנה שם דירות?
תראה, הגמרא, תראה, זה אני אשאל אותך שאלה אחרת. אתה מכיר אנשים, אולי לא אישית, אולי כן אישית, אבל שיש להם הרבה ממון, יכול להיות. ומה כתוב? רודף כסף
לא
יסבע. זה לא משנה. יש היום אנשים שהם יכולים, שהנינים שלהם יהיו מיליארדרים, באמת. אבל עדיין אתה אומר לו, אחי, אז לך, לא יודע, לך תעשה תרומה, לך תתנדב בזה, לך בין את היהודי, לא את היהודי, לך תלמד תורה, תבוא לכולל, יש כולל גמלאים, ימי שני וחמישי, גבעת שמואל, כל העולה, כל ארץ ישראל מדבר, וכל נראה ישראל, כל הגמלאים, גבעת שמואל, תבוא, לא עוד, למה עוד? יש תאווה. מה זה תאווה? תאווה זה דבר שהוא לא ברור. אם אדם צריך להתפרנס, אין שאלה, חייב. אבל יש תאווה, וממון זה לא תאווה. אגב, קורח, הגמרא בסנהדרין, אומרת על קורח, שהוא היה, למה אומרים עשיר כקורח? כתוב שהיה לו איזה 250 גמלים. רגע, אתם לא מבינים עדיין מה כתוב. שלא היה עליהם אוצרות, אלא שעל 250 היה את המפתחות, את המפתחות של האוצרות. תבינו מה זה, לא האוצרות, אם אתה יכול, את המפתחות של האוצרות. ועדיין מה הוא רצה? למה אתם? ולמה? יש לך, אתה הרי מנושאי, היית מנושאי אהרון, מנושאי אהרון, זה הבכירים ביותר שיש בשבט הלוי. הוא נסע לסד את אהרון, אפילו הוא לא נסע באמת אהרון, למה? כי אהרון, מה? נושא את נושא, ולא צריך, וזה בכל זאת עוד ועוד, אז על תאוות אני לא יודע לתרץ, כן, זה, אבל ככה, עכשיו אומר הזוהר הקדוש, למה הוא מנה ככה? תראו, גם כן הזוהר אומר את זה, בפרשה שלנו, מקור שלישי, כדי נתיישב משה בכל עבודתה, כלומר שהעבודה הסתיימה. אגב, שימו לב, משה רבנו לא נמצא, נדבר על זה אולי בסוף, הוא לא נמצא בעבודת המשכן. מי מנהל את העבודה? בצלאל, אוליאב, ועוד הרבה אנשים חכמי לב, אבל יש מישהו אחד שהוא רק מצווה מה לעשות, אבל הוא עד הפרשה שלנו, שאולי בסוף נספיק לדבר על זה, הוא כאילו לא עסוק, הוא לא בונה, הוא לא זה, בסוף אצלנו הוא קיבל איזה תפקיד, ננסה להבין מהו. אבל פתאום הוא נכנס לעניינים של הבנייה, והוא עושה מניין, וכשזה מסתיים, יצטריך, אומר הזוהר, משה למים נקולה. היה צריך משה למנות את הכל. למה עוד פעם? תראו, בגין דלא יאמרו לישראל. עכשיו מי זה? משה רבנו, מוריי ורבותיי, הוא צדיק שבצדיקים. הוא זה שהושיע אותם. הוא זה שהוציא אותם לא לפני רגע, לא לפני 40 שנה. הוא הוציא אותם ממצרים, הוא עמד לפני פרו. הוא הלך והתעסק בארונו של יוסף כדי להוציא את הארון של יוסף. זה לא איזה מנהיג שאתה לא יודע, מפוקפק, ותפסו אותו, ויש לו קלון, אין לו קלון, מותר לו להתחרות, אסור, בגז נותנים לו, לא, הוא בהשעיה, לא בהשעיה. הנה, לא מדבר על פוליה, אבל היה בחירות לא מזמן בכל מיני מקומות בישראל. מנהיגים שזה, פה זה מנהיג הכי נגיש שיש. ובכל זאת אומר משה, אני רוצה לפקוד. או אומרים לו, תפקוד. למה? כדי בגין דלא יאמרו, כדי שלא יאמרו ישראל במקור השני, שלישי, שורה שנייה, דישתער כספה, נשאר כסף ודאבה, והסתליק ולקח לעצמו. בסדר? אז בגלל הדבר הזה משה שומר על נקיות יוצא דופן, ופוקד וסופר ומונה, כדי שלא יהיו בעיות עם הדבר הזה. איפה מצאנו את היסוד הזה? כפי שאמרנו, שרי מה אכפת לי מה אחרים חושבים עליי. לפעמים זה גם כן מסוכן, אם אדם מתנהל רק לפי מה שאחרים חושבים עליו זה מסוכן. אבל אם אתה עושה את מה שאתה מאמין בו ונאמן לדרך שלך, למה צריך להיות שגם אחרים יודעים שהדרך שלך היא נכונה? שיחשבו, שלפני בו ירננו, שיגידו מה אני אעשה, אני יכול כל הזמן זה. למה נדרשת הנקיות הזאת? או קודם כל, איפה רואים שהיא נדרשת? ואחרי זה ננסה להבין גם למה. איפה רואים פלא פלאים? זה ממש מה שנקרא ענייני דיומא בכל המובנים. אבל כשבני גד ובני ראובן, ואגב זה יש שם הרבה יסודות הלכתיים שנלמדים מהדבר הזה, כל דיני תנאים, יש חידוש בתורה שנלמד שם משפטי התנאים, תנאי כפול, אין קודם ללאו, לאו קודם, תנאי קודם למעשה וכו' וכו', כל הדברים האלה שאגב על פי שיטת הרמב״ם, כן, בהלכות מכירה בפרק י' כותב שאם אתה כתבת היום חוזה עם מישהו ועשית שם תנאי שאם אתה לא תיתן לי את הדירה לקבלן, לא תיתן לי את הדירה עד תאריך זה וזה, ככה וככה, אתה תשלם לי על כל יום תוספת של 150, כל חודש 150%, כן, חוק המכר, כל מיני דברים כאלה. לפי הרמב״ם, התניית ממון, שאין בה את כללי התנאים של בני גד ובני ראובן, כלומר, אם כן אז כן, ואם לא אז לא, ושאין צריך להיות קודם אליו ועוד כל מיני כאלה, אם לא התנית כמשפטי התנאים, התנאי לא קיים. אז יש דרכים אחרים שעוקפים את זה, גם לרמב״ם, אבל צריך לדעת, משפטי התנאים זה דבר שמופיע בהלכה, לפי הרמב״ם, הריף חולק עליו, אומר לו, משפטי התנאים זה רק באיסורים, בקידושי אישה, אבל לא במונות, אבל בסדר, נשאיר את זה להזדמנות אחרת. אבל מה כתוב שם? בני גד ובני ראובן נמצאים מאחור, הם רוצים, תחשבו רגע על משה רבנו, הוא כועס, הוא כועס שם, ואגב כתוב שבגלל שהוא קצף עליהם, נשכחה ממנו ההלכה. מה ההלכות שמובאות אחרי כן? כל הנושא של מלחמת מדיין שהייתה אחרי כן, והגעלת הכלים, כל אשר באש תעבירו באש, וכל אשר במים תיתנו במים, כל הנושא של כבולו כך פולטו, כבר יצאנו ידי חובת 30 יום קודם החג, צריך לדרוש בהלכות החג, אז כולם יכולים תנוח דעתכם, למדנו הלכה להלכות פסח, כבולו כך פולטו, נלמד מאיפה? ממלחמת מדיין. מי מחדש את ההלכה הזאת? אלעזר, מה קרה? כל התי ריקולה זה מוישה רבנו, פתאום למה? קצף, נשכחה, נתעלמה ממנו ההלכה, הוא לא יכול. כעס משפיע על כולם, כשיש כעס אין שכינה, לא נמצאת שם שכינה. אז משה רבנו קוצף עליהם, על מה הוא קוצף? תראו לכם אחד, יש לו בניין עם 12 דירות, יהודי וזה, ויש לו 12 ילדים. פתאום באים אליו, הוא רוצה לחלק את הירושה, רגע לפני כן באים אליו שניים הילדים, אומרים לו, תשמע אבא יקר וזה, עזוב, אנחנו לא רוצים פה שתיים מהדירות בבניין הזה, תן לנו, יש מחסן מאחור שם, אנחנו מסתפקים בשני המחסנים מאחור. מה הוא צריך להגיד לעצמו, אה? נהדר, עד עכשיו היה לי כאב ראש, מי יקבל את זה, מי יקבל את זה, עכשיו יש לי שתי דירות פנויות, אני יכול פתאום אם הוא קיבל פחות, להשלים לו מפה, וזה, מה יותר טוב, כשאתה צריך לחלק עוגה, ששניים מהעוגה אומרים לך לא רוצים, איזה, משה רבן היה צריך לשמוח. למה הוא לא שמח? למה הוא לא שמח? כי אחרי זה יבוא אליו, אולי, אבל למה הוא לא שמח? אתם יודעים מה? תתנו תשובה למה הוא לא שמח לפי הפתרון שהוא נתן. הרי בסוף הוא אישר את זה, בסוף הוא הסכים, נכון? מה הפתרון? בדיוק, בדיוק. הוא פחד, עזוב אותך, כסף, נדלן, זה שטויות. מה שחשוב כדי שעם ישראל ינצח, מה שחשוב כדי שעם ישראל זה שהם יהיו כולם ביחד. אז יופי שהם ילכו למחסן, אבל התנתקו. והוא עשה שני דברים כדי שהם לא יתנתקו. מה הם עשו כדי שהם לא, מה הוא עשה כדי שלא יתנתקו? אחד, תלכו חלוצים. אם עם ישראל נלחם, או יפה, עם ישראל נלחם ביחד, אם עם ישראל כולו נלחם, יש סולידריות, יש אחדות, יש למות. אגב, כן? זה דבר אחד. דבר שני, הוא פתאום מכניס מעצמו. שימו לב, מי בא עם הבקשה לבקש? רק בני גד ובני ראובן. מנשה לא מופיע בבקשה, והוא בא והוא אומר לו, והוא מפצל אותו לשניים, מה שנקרא חוק איחוד משפחות, מכירים את זה? כן? חצי יהיו פה, חצי שבט יהיה פה, ואז הרכבות יהיו רכבות. כשמשפחות יהיו רכבות, זה יגמור לחיבור. ולמה דווקא שבט מנשה? כי הוא בנו של מי? בזכות יוסף הצדיק. מה זה יוסף? מי שמר על האחדות המשפחתית יותר מי? יוסף. יוסף. כשהאחים שלו עשו לו וזה וזה, הוא בכל זאת שמר.
בגלל שהוא אומר, בגלל שהוא היה השני שיוסף שלח אותו לגביע, והאחים קרו את הבגדים שלו.
בגלל הדבר הזה, כן, זה נכון. אבל בשורש הוא בנו של יוסף. כן, אז אני רק רוצה לומר, ושם יש את דיני התנאים, אבל התורה אומרת ככה. ואיתם, התורה דורשת, התורה, זה דין מהתורה, אתם מבינים? זה לא איזה מייסס ששמעת באיזה דרוש של שבת הגדול, אמרו לך, כדאי הדבר הזה. זה משהו שהתורה אומרת לנו, תלכו חלוצים. ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, מקום רביעי, ונכבשה ארץ לפני השם, ואחר, ורק אחרי כן תשמעו, כי איך זה נראה, מוריי ורבותיי, כשכולם הולכים ונלחמים, ובמחילה מכבודכם שבתי הקברות, במחילה מכבודכם מי שהיה בהלוויות רואה את בתי העלמין במים מתמלאים ובמקומות ובמי ובשם ובמשפחות האבלות, איך הדבר הזה נראה כשהם ישבו שם מבחוץ וילחמו וכל בוקר הותר לפרסום מי זה ובכלל לא, אין שאלה, זה לא נראה טוב. אז כתוב והייתם נקיים מהשם ומישראל, ואז הייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. ואגב, ההמשך של והייתה הארץ לאחוזה זה בעצם התנאי, רק אם אתם תהיו בני אדם באופן כללי נקיים גם מקודש הבריחו וגם מבני מהבריאות, אז תזכו לאחוזת הארץ. זו הדרך, כן? אז רואים שהתורה אומרת את זה, בסדר, ואני לא ממשיך, כל אחד איך אומרים, איד אחי זיל גמור, כל אחד יעשה את החשבונות שלו, את הדברים שלו, הדברים הם ברורים, אבל כן, זה יסוד גדול. והירושלמי מביא לנו את זה, תראו, רבי שמואל במקור חמישי בר נחמן בשם רבי יונתן אומר, זה בתורה, בנביאים ובכתובים מצאנו, זה תלמוד ירושלמי. למה זה בירושלמי? כי בירושלמי יש מסכת שקלים, לא יודע מה קרה, אבל בלימודי הדף היומי, כן, זה רמייר שפירה שייסד את זה, שזה דבר שאיכשהו הצליח להתפס מאוד מאוד חזק. אז לומדים שם את כל התלמוד הבבלי. יש מסכת, מה? מסכת אחת שנכנסה מהירושלמי, לא יודע מה קרה וזה, מסכת שקלים. נכנסה מהירושלמי גם כן ללימוד הזה, וזה כסף, אתה אומר, זה כסף, אז רצו קצת לדבר על הדבר הזה. לרומם את הממון, בכל אופן שם, במסכת שקלים מדובר על תרומת הלשכה. זה ייתנו כל העובר על הפקודים. הנה אנחנו נמצאים עכשיו עוד שבוע בדיוק, יש לנו תענית אסתר, נכון? וזה, כן, נדבר, יש שיעור שבוע הבא, נדבר אחרי זה, נסגור את הדברים האלה, עוד נראה יהיה דיווחים. אבל מחצית השקל, נכון, לא נותנים מחצית, אלא נותנים רק זכר. למה זכר? למה זכר? שלא בטעות זה ייחשב כאילו הקדשת את זה. אם זה הגדש, אתה לא יכול להשתמש, אתה לא יכול לתת את זה גם לצדקה אחרי זה. אי אפשר לקנות אם זה כיסא גלגלים, אי אפשר לקנות אם זה אוכל לאנשים נזקקים, אם זה קודש להשם. אז לכן אנחנו אומרים שזה זכר למחצית השקל. כמה נותנים? יש כאלה נותנים מטבע אחד של חצי שקל, בסדר. יש כאלה, רגע, יש כאלה קודם חצי ממש, יש כאלה נותנים שלושה חצאים, כי כתוב מחצית שלוש פעמים בפרשת כי תישא בהתחלה, פרשת שקלים כתוב מחצית שלוש, ויש כאלה שנותנים שווי של חצי שקל של כסף, שזה היום 29, משהו כזה 29. אגב, המחירים עלו, כן, שנה שעברה זה היה בערך 26, תחשבו, איזה עלייה של כמעט 10%, אולי אפילו יותר, מה? לא, אני לא מאשים פה אף אחד, אני רק אומר שעלה הדבר הזה, אפשר לעשות. אז בכל אופן, זה מה שנותנים, זכר למחצית השקל, ואז היו באחד באדר, משמיעין על השקלים, ככה פותחת שם המשנה, והיו אומרים, חבר'ה, צריך את זה, כי מזה היו קונים את הקורבנות הציבור לבית המקדש, כדי שכולם יהיו שותפים, כפי שדיברנו פה. לכן מסכת שקלים שמדברת על כסף, וכשמדברים על כסף תמיד יש הכי הרבה חשדות, היא מדברת על החובה להיות נקיים. ותראו עד כמה היא מעצימה את החובה הזאת, והיא אומרת, זה לא סתם מופיע. דבר הזה אומר, מובא איפה? בתורה, בנביאים ובכתובים. כלומר, איפה שלא תחפש ואיפה שלא תסתכל, תמצא שהקפידו הנביאים, הקפידו המשוררים בכתובים, הקפידו בתורה לדבר על הנקיות. וככה מובא במקור החמישי. ואז המשנה במסכת יומא מספרת לנו על כמה כאלה ששיבחו אותם ומלמדים אותנו על נקיות, עד כדי כך ברמה קיצונית. היה משפחות כהונה, משמרות הכהונה, כל משפחה היה לה איזשהו, לפעמים חלקה היה להם תפקיד אחר, היה להם מומחיות אחרת. היה בית גרמו ובית אבטינה, אז אתם יודעים, נאמר את זה בזרות, בית גרמו היו אחראים על לחם הפנים, זה היה מומחיות גדולה. תמיד הילדים אומרים לי, מה מתלהבים מהנס שהיה ללחם הפנים, שהיה נשאר, היו מוציאים אותו משבת אחת, כל השבוע לא היו אוכלים אותו, היה נשאר על השולחן, ואז בסוף השבוע היו אוכלים אותו, והוא היה טרי כאילו יצא מהתנורה. אז הם אומרים לי, מה? תראה אבא, אתה קונה לחם, תחילת שבוע אתה מביא מהמכולת, ואנחנו עד יום רביעי שהוא נגמר, אנחנו גם, ואם היה נשאר עד חמישי, היה נשאר טרי. אמרתי להם, כן, אבל הוא בתוך שקית. אומרים לי, לא, זה לא, מה זה שאני אעשה כאילו שקית? אמר להם, בואו, נעשה ניסיון. לקחנו פרוזת לחם אחת, שמנו אותה בלי שקית, הגיעו אחרי הצהריים מהבית ספר, דיקט. בטח נס, לחם הפנים היה נס גדול, זה היה המומחיות של בית גרמו. וכדי שלא יחשדו בהם שהם לקחו את המומחיות ושהם לקחו לחם בבית, הם תמיד היו אוכלים בבית לחם קרחצן, לחם כזה יבש, לחם מעורבב, לחם לא טוב, שלא יגידו הם לקחו את המומחיות שלהם ועשו את זה ככה. זה כן שלא יגידו זה. ובית אבטינס, שהם היו עם הקטורת, זה ריח, נכון? זה ריח. אצלם ליד, ליד, ליד בית כנסת שלנו בירושלים, יש בית כנסת צמוד, שם אתה נכנס בליל שבת, זה כמו להיכנס לסופר פארם. יש ריחות מכל הכיוונים. אז מתבשמים, אנשים אוהבים ריחות, זה דבר טוב, זה שמח, בסדר גמור. הם קבעו כלל, אצלנו אין בשמים. לא משנה. וגם אם הם היו מתחתנים, היה תנועים. היום כבר לא עושים תנועים כמעט. יש מקומות שכן עושים. מה זה תנועים? מה אתה מביא? מה אנחנו מביאים? זה וזה. אחד מהדברים שהיו רושים בתנאים של הזה, שהקלה המסכנה לא יכולה להתבשר. וואו, וואו, זה טוב, עזוב, לא רוצה, לא רוצה, כן? אבל עד כדי כך, כדי לשמור על הנקיות, שלא יגידו, עכשיו, מה, אבל יש ריח של כתורת, ויש ריחות אחרים, מה הלחץ? עד כדי כך, לשמור על הנקיות שלא יגידו ולא יראו, זה דבר מאוד מאוד גדול חשוב. וגם, המשנה בשקלים בעמוד הבא, מספרת, על איך היו בדיוק סופרים את הכסף כשהיו מונים אותו. והיא אומרת כל מיני כללים, שאגב גם היום שבודקים בכל מיני מקומות, אנשים שצריכים לספור כסף, אנשים רוצים להתקבל לבנק, לעבודה וזה כל דברים כאלה, גם בודקים אותם מכל בחינות וגם נפשית ופסיכולוגית כפי שנראה. כמה דברים כדי שלא יחשדו בהם. למשל, אומרת המשנה, בשלוש קופות של שלוש, שלוש סעין, תורמין את הלשכה, כתוב בהם א' ב' ג', הקופות היה כמו קופות צדקה, זה המקור של קופות צדקה. היו עושים שם איזה חריץ, מכניסים שם את הכסף, מתמלא, הולכים לקופה הבאה. עכשיו, מי סופר את הכסף כדי לדעת איך לחלק את זה בדיוק, כמה אפשר להשקיע בעצים, צריך לעשות שיפוץ בבית המקדש, כל מיני דברים. זה מקור שצריך לטפל, לטפל בו, כמו בית כנסת, כמו בית מדרש, צריך בדק הבית. אז היה, אז מי שתורם לא נכנס לא בפרגוד חפות, לא במינה, לא בסנדל, היה נכנס עם בגדים צמודים, לא עם פרק, לא עם שטריימל, שום דבר, אפילו, כן, בלי תפילין, ושם היה אני, אבל עכשיו תראו מה יפה, למה? יגידו, פתאום ההוא הולך, יראו, הלאה, מאיפה הרוויח את כל הכסף שלו, איך בנה כזה בית, איך זה, בטח לקר את זה, מאיפה מתרומה לשכה, אבל לא רק זה, תראו כמה זה, הלרנן אחרי אנשים, ולהסתכל בעין רעה, איך שלא יהיה מי שיש לו עין רעה, כל סיטואציה, תמיד יהיה לו איך לקנטר. תראו, בן אדם, עכשיו תראו, בן אדם נכנס לשם, הוא זה, נהיה אני. מה יש לך להגיד? מה הוא לקח? אם הוא היה לוקח, אז מה? הוא היה עשיר, הוא אני. למה אני? כי הוא לקח, ובגלל שהוא לקח, הקדוש ברוך הוא נתן לו בראש, הפך אותו לעני. תבין? לא משנה, מי, וזה גם כלל. עם כל זה שאנחנו צריכים, הוא עשיר, ברור שהוא לקח. עם כל זה שאנחנו צריכים להיות נקיים, לא צריך להיות בלחץ מאחרים. אם אתה נקי, זה שאחרים מדברים עליהם מה לעשות. תמיד יהיו אחרים שמדברים, תמיד יהיה מה לומר. אז ככה אומר המשנה, בשורה השנייה, שם היה אני, ויאמרו, מאבון על ישכה איני. מסכן איני, מה זה? גם זה, כי הוא לקח, אז הוא איני. שם היה עשיר, ויאמרו מתרומת הלשכה ישיר, לפי שאדם צריך לצאת ידי הבריאות, כדי שצריך לצאת ידי המקום, שנאמר, ויתם נקיים, ואומר במשלי, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים אדם. כלומר, יש פה יסוד שיש לו פרשנות הלכתית, נפקמינות הלכתיות, איך תורמים, מה צריך לעשות, איך להתנהל, עד כדי רזולוציות, והרמב"ם פוסק את זה על ההלכה. כי הרמב"ם, כפי שאמרנו, הוא הפוסק הגדול שעוסק בהלכות המקדש, ורק הוא כתב לנו, מבין הראשונים, בין רוב הראשונים, לא כל, אבל מבין רוב הראשונים, איך להתנהל, והוא כותב ככה, אבל הוא מוסיף כמה דברים מאוד מעניינים. גם שם על בסיס הגמרא. כשיכנס במקור השני, התורם לתרום, לא ייכנס בבגד שאפשר להחבוט בו כסף, לא במינהל, כן, אל תיכנס עם בגדים ככה רחבים, שמא יחשדו אותו העם ויאמרו, החביא אותה לשכה תחתיו כשתרמה. ומדברים היו עמו משעה שייכנס, אני יודע מה, תראו לכם זה, לא יחביא פה איזה יעלום, לא יחביא פה איזה גר, יצא ככה בשיניים, ויהיה לו פתאום, יחייר, ימצא, לא, זה, הם מדברים איתו שלא ידחוף, שום דבר, כן, ככה, ותראו, וגם הוא גומר, שלא רק פיזית, או מבחינת לבוש בודקים אותו, אלא גם מבחינה נקרא לזה פסיכולוגית, מנטלית, נפשית, רואים שהבן אדם הזה הוא לא בן אדם שהוא צריך. כי אנחנו כולנו יודעים שכשאדם מתמודד עם איזשהו קושי, מחלה, עם איזשהו צורך, אולי הוא מכור למשהו כזה, אז גם אם הוא לא רוצה לגנוב, או גם אם הוא לא רוצה לקחת, הפיתוי עבורו, הפיתוי הרבה יותר גדול, ויש יותר לחשוש, אז גם זה היו בודקים אותו, והיו רואים, נזרים, מי שהוא אני לא לקחת. או מישהו נבהל להון, אצל מי המושג הזה נמצא במדרש, נבהל להון, זה נאמר א', רון החיתי, עפרון החיתי, שהוא אמר לאברהם אבינו, 400 שלא צריך את הכסף כך, לא, לא, זה פה ושאר, אבל בסוף, מה שנקרא, דיבורים דיבורים, זה, לקח הכל, מה שנקרא, עד הפרוטה האחרונה, לא סתם, קוראים לזה כסף, ראשי תיבות, כסף, סופרים פעמיים, ספר פעמיים בדק שלא חסר שום דבר, ושימו לב שם, בתחילת פרשת חיי שרה, שהשם עפרון מופיע בכל התורה כולה, עם וב, אבל פעם אחת לא מופיע איפה? בפסוק שכתוב שהוא לקח את הכסף. כי נבעל לאון, זה עפרון החיתי, ומי שאוהב את זה, זה פוגע לו בשם. פוגע לו בשם, אז תבחר. טוב שם משמן טוב, או טוב שמן משם. תבדוק, בסדר. אז הוא נפגע לו בשם. אומר הרמב"ם ככה, זה מי שנבעל לא לוקחים. בא הרייבד ואומר, מאיפה הוא המציא את הדבר הזה? שאדם שהוא עני, שאין לו ממון, לא יכול לתרום מהלשכה. מאיפה הוא הביא את זה? למה? כי כתוב בירושלמי במשנה שאיש קבוץ לא יתרום. מה זה איש קבוץ? איך הרמב"ם הבין איש קבוץ? איש שחסר לו, כן? כאילו אין לו, הוא מסכן, אין לו. אומר הרייבד, אתה לא הבנת הרמב"ם נכון. מה זה איש קבוץ? כמו בענים זמירות, אני מקווה שאתם נשארים לשיר את שיר הכבוד. פותחים את ארון הקודש, נכון? או, קבוצותיו, טלטלים שחורות, מי שיש לו הרבה שיער, שלא ידחוף מפה איזה משהו וזה, כן, אני, אין לי כובע, אין לי בגדים וזה, ידחוף השיער. אומר הרייבד במקור השמיני, א', א', זה לא כדי שהוא הראשון בספר טלפונים. אמר אברהם, כן, אמר אברהם, כתב זה מפני שראה בירושלמי שכתוב בירושלמי קבוץ לא יתרום ונדמה בליבו של מי של הרמב״ם שהוא מדבר על אני או ניבה לאון מן ויקוץ או מן קצתי בחיי כלומר זה הוא חושב זה אבל לא נכון אינו כן אלא בעל שיער מן קבוצותיו טלטלים שמה יחביא בשערו אבל זה לא משנה זה סתם מחלוקת מעניינת אבל העיקרון הוא עיקרון ברור שהכוונה היא תעשה הכל כדי שלא יחשדו בך ושלא יחשבו שאתה לקחת מהדבר הזה מה? שלא יהיה לעז, בדיוק. עכשיו, אז למדנו, ראינו, זה מופיע בתורה, בנביאים, בכתובים, וזה דבר חשוב, צריך לשים, ויש לנו כמובן, השאלה היא למה? מה כל כך רע אם יחשבו עליך? מה, אלא אם כן, זה יגרום לך לשנות את דעתך, אתה איש חלש, זה יכול להיות. אבל סוף סוף, אם אתה נקי כלפי שמיה, אתה יודע, מוישה רבנו, שלא לקחת. אתה יודע שנכנסת לתרום עכשיו, אתה סופר את הכסף של בית הכנסת, אתה יודע שאתה האיש הכי פלס, אתה לא תגנוב. למה לעשות שאחרים לא יראו אותי? אומר השלה הקדוש, כן, הרב ישעיהו הורוויץ, קבור בטבריה, נכון? כן, ליד הרמב״ם, שם במתחם שם, יש לו ליד הקבר את התפילה המפורסמת שלו, אם תלכו לשם בערב ראש חודש סיוון, תראו שם מאות אנשים, צפוף שם, פקוק שם, באים לומר את התפילה הזאת גם עד הקבר שלו, סיפרתי להם, אני לא טועה, אז אני חוזר, שהיינו, העברתי שיעור אצלנו, ירושלים, בערב ראש חודש סיוון, שזה היה שבת או משהו, אז אמרתי, יודעים מה, בואו ניקח דקה, בתחילת השיעור נקרא ביחד, זה היה ערב ראש חודש סיוון, נקרא ביחד את תפילת הבנים של השלה הקדוש, בואו, זה נגיד כולם ביחד טוב, ואז פתאום איזו אישה בקהל אומרת, אני שמעתי שלא מספיק לקרוא פעם אחת, אלא צריך לקרוא כנגד כל הצאצאים. אמרתי לה, גבירתי, כמה נכדים ונינים, ברוך השם, בן פורד יוסף, אבל את יודעת, אם נתחיל עכשיו, לא יודע, היא אמרה לי כבר 20 וכמה, אמרתי לה, לא נסיים מזה. אמרתי לה, רגע, אבל הרי גם זה שהשלה, הוא תיקן תפילה. אומרים, בגלל שערב ראש חודש סיבה, שזה תפילה, שזה הראש חודש שבו ניתנה תורה, והתפילה שם זה תפילה על הבנים, שיהיו ירא שמיים, והולכים בדרך התורה, לכן הם תיקנו את הדבר הזה. אמרתי לה, אבל איפה זה, ראית שזה כתוב? אז מה אומרים? כתוב בספרים. טוב, אומרים לך כתוב בספרים. אז אמרתי, בסדר, אבל באיזה ספרים? ברור. אומר לי, בספרים הקדושים. אז תראי לי איפה, תראי לי איפה. אבל יש כל מיני דברים שמתפתחים אליך. אבל שלה הקדוש היה צדיק גדול, הוא היה מקובל גדול, הוא היה באמת. הוא היה שואר, שהיה הוריס. והוא כתב ספר שנקרא שער אותיות, יש לו גם 10 מאמרות ועוד כל מיני ספרים. הוא כותב שני טעמים. מדוע האדם צריך להשתדל להיות נקי לא רק כלפי שמיה אלא גם כלפי הבריאות? טעם ראשון, משום הקדוש ברוך הוא, כדי שיתרבה כבוד השמיים, שאם אדם נחשד בעבירה במקור העשירי, חס ושלום להתמעט כבוד השמיים, כי סוף סוף אתה עושה מעשה טוב, אתה רוצה לעזור לבית כנסת, אתה רוצה לספור, אבל אם אחרים יחשדו בך, קצת כבוד שמיים יתחלל על ידי הדבר הזה, אז תצא, גם אולי ילמדו אחרים ממנו לעשות ככה, ואז הם יפלו בזה, לכן לא. אבל עוד משהו אומר, משהו אולי יותר מרכזי. שנכון שאם הקדוש ברוך הוא אתה בסדר, אבל כדי שהעולם הזה יתקיים לא מספיק להיות טוב עם הקדוש ברוך הוא, אלא צריך שתהיה אהבה בינינו. שיש שלום בינינו. כפי שראינו שהתורה אומרת, איך ייתכן שאתם תשבו ואכן ילכו ויצאו, מה יהיה עם הדבר הזה? ואיתם נקיים, אומר השלה הקדוש בטעם שני, כי השם חפץ שנאהב איש את אחיו. ואהבה היא המצווה אשר עליה עומד כל התורה שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. ואם לא משנה אם הוא צודק או לא, אבל ברגע שכבר אתה פותח עין על מישהו וחושד בו, כבר נפגם את האהבה. אתה לא מסוגל להסתכל לו בעיניים. יכול להיות שאתה טועה, וזה לא בסדר, וגם עליך נדרש לדון לקו זכות. אבל עדיין זה יוצר חברה לא מתוקנת, חברה לא טובה. לכן חברה שרוצה לשמור על עצמה, היא צריכה נקיות בכל הדברים, והיא צריכה לפרסם, גם אם זה האנשים הכי צדיקים בעולם, כדי שלא יעלו חשדות, ואז יהיה שלום בחברה הזאת. וכך הוא מסיים ואומר, על כן יראה האדם של כל מעשיו יהיו לשם שמיים, וכשרוח הבריאות נוחה ממנו, גם רוח המקום נוחה ממנו. זה מאוד מאוד חשוב, הדבר הזה. ואומר החתם סופר, הרב משה סופר, כן, אחד מגאוני הדורות האחרונים, גאון עצום, שוט חתם סופר זה פלא פלאים וכו'. והוא כותב החתם סופר דבר נפלא. הוא אומר, אני יודע שצריך לצאת ידי הבריאות וצריך לצאת ידי שמיים. והוא אומר, ואני מנסה את שתיהם. ואתם יודעים מה הרבה יותר קל לי? הרבה יותר קל לי לצאת כלפי שמיה מאשר לצאת ידי הבריאות. אצל הקדוש ברוך הוא כתוב לך מה לעשות, יש הלכה, יש הלכה, יש אמת. והקדוש ברוך הוא לא רק יש אמת, אלא הוא תמיד יש לו עין טובה. זה לא בני אדם שלפעמים מכל מיני סיבות, מאבקים, אינטריגות, דברים, מסתכלים. הקדוש ברוך הוא יש לו עין טובה. אם הוא יודע שעשית מה שצריך, הכל טוב. אצל הבריאות גם אם חשבת שאתה בסדר, פתאום אתה לא מבין. קרה לכל אחד פה בחיים, אני בטוח פחות פעם אחת אם לא יותר, לכל אחד. שהוא חשב שהוא עושה בסדר, הוא לא האמין. פתאום בא אליו, אתה יודע מה הוא אמר? מה, אני לא מאמין. איך הוא פירש את הדבר הזה? בדיוק הפוך. רציתי לטובה, הוא ראה את זה לרעה. כן. אצל הבריאות יותר קשה. לכן אומר החתם סופר במקום 11. ודע בני ותלמידי שיחיה. כי כל ימי הייתי מצטער על המקרה הזה של ויתם נקיים מהשם ומישראל. ושתי חובות אלו של נקיות מהשם יתברך ונקיות מישראל הם שני רוכבים צמודים על גבינו. כל הזמן אתה צריך לדאוג להם. נו בסדר. אבל יותר אפשרי לצאת ידי חובה הראשון, דיינו שמיה, יותר מלצאת ידי הבריאות. כן, אז אתה יכול להגיד, אז עזוב אותך. אם זה כל כך קשה, ואם לא, אז מה זה? למה לי לנסות את זה? זה כל כך קשה. אבל פה יש את משל הזקנה של החפץ חיים. וזה משל חשוב, שהוא מביא אותו בתחילת הלכות לשון הרע, בשמירת הלשון. מי שקורא את החפץ חיים, את ספר חפץ חיים, שמירת הלשון, אז הוא יכול ללכת לקחת את הפה, לשים מנעול ולזרוק אותו לים. כי הרבה מהדיבורים שאנחנו מדברים, הם דיבורים לא טובים על פי החפץ חיים. אומר החפץ חיים, אדם מסתכל על הדבר הזה ואומר לעצמו, אין לי סיכוי. איך אני יכול? כל כך קשה, כל כך הרבה. אז מה היצר הרע אומר לך? אם אין לך סיכוי להכל, אל תעשה כלום. אבל הוא אומר, זה עצת יצר הרע. כאותה אישה זקנה שהלכה בשוק עם סל של תפוזים. והיא הולכת והולכת וממהרת ביום שישי או ביום חמישי לבית שלה עם הסל של תפוזים. ואז מישהו נתקל בה ונשפך הסל על הרצפה. והיא מתחילה לעמוד ולשים ידיים ולעמוד ולצעוק, אוי ווי, כל התפוזים, כל התפוזים, אוי ווי. עד שבא אליה מישהו ואומר לה, חביבתי, גבירתי היקרה, חבל, תתפסי מה שאת יכולה. היו לך 20, תתפסי 10, תתפסי 2, תתפסי 1, גם טוב, אבל תתפסי מה שאת יכולה. תפסה את הראש, לא תפסה כלום. ככה זה הצד יצר, לא, בוא נתפוס מה שאפשר. גם אם אומר, החתם סופר, מי לנו כחתם סופר, עדיין נעשה את ההשתדלות מה שניתן, וכך אומר, ואני ראיתי כמה פעמים, אפשר שקיים אדם בעולם יקרא זה, על מתכון טוב, הוא עלה לזה אמר שלמה, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב, כלומר הדבר הזה הוא מאוד מאוד גדול, והוא מאוד מאוד חשוב. מי שרוצה יעיין, מקור 12, וזה סוגיה שלמה שאולי צריך פעם אחרת לפתח אותה, אבל קחו רגע את הנקודה הזאת, אני לוקח אותה לתחום של האיסורים. עד עכשיו דברנו לצאת ידי הבריאות בהתנהגות היומיומית שלי. מה לגבי איסורים? למשל, הולך להיות עכשיו, או שכבר משווק, בשר שהוא בשר מאונדס, נכון? ואתה אוכל את הבשר הזה ושותה כוס קפה. אולי זה בעיה של מה שדיברנו עליה? תשובה היא לא, זה מריטיין, זה סוגיה אחרת. הרב עובדיה, מספר, יודעים מה נגיד את זה, הוא סיפר שהגיעו ביצי דגים מחוץ לארץ, ביצי דגים, כן, עכשיו אם הביצים האלה הן שחורות, הן לא קשרות. אם הן בצבע אדום, הן קשרים, הן קשרים. זה סימן של טהרה של הביצי דגים. ואז מה שעשו זה, שלא יודע למה, צבעו את הביצים הטובות, האדומות, צבעו אותם בשחור. ובאו לפני הרב עובדיה בשאלה, גופי הכשרות בתל אביב וכולו, אמרו לו, כבוד הרב, זה נראה כאילו הוא אוכל ביצי דגים שהם לא כשרות. מה זה אומר לו? אנחנו אין לנו לגזור במרית עין יותר ממה שגזרו חכמים. אם לפי זה אדם לא יכול לשתות קפה עם סויה אחרי סעודה בשרית, ולפי זה לא יכול לאכול שניצל צמחוני, וכן הלאה וכן הלאה, ואוזני המן היקרים והחביבים שלנו, שעוד רגע נגיע אליהם, גם אל תאכל אותם שמה יחשבו שזה, אז אין לזה סוף למרית עין. אז באיסורים יש לנו את מה שגזרו חכמים, אבל בהתנהלות היומיומית, שאדם לא יראה כגנב, אדם לא יראה זה, בזה צריך להשתדל כמה שניתן, ונסיים בדבר, במשנה, שהיא בעצם היסוד אולי של תורתנו הקדושה, שאליה אדם צריך לשאוף, וזה מקור 13, הבאי אמר, מה זה ואהבת את השם אלוקיך? לא כפשוטו, ואהבת את השם אלוקיך, תאהב אותו, את הקדוש ברוך הוא, אלא ואהבת, תגרום שהשם אלוקיך יהיה אהוב. איך אדם יגרום שהשם אלוקיך יהיה אהוב? אומר ככה, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שיהיה קורא ושונה ומשמש למדי חכמים, ויהיה מסעו ומתנו בנחת עם הבריאות. מה הבריאות אמרות עליו? אשרי אבי שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, או אליי לבריאות שלא למדו תורה, מפלוני שלימדו תורה, ראו כמה המנעים מהדרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך את פער. אדם כזה, שהוא עושה את המאמצים לצאת ידי חובת שמיים, אבל גם ידי הבריאות, זה פער לקדוש ברוך הוא, פער לקדושים, זה ישראל אשר בך את פער, זו עבודה קשה, אבל שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ולא רק אותנו, כי פה אין שאלה, יזכה את כל עם ישראל ואת כל המנהיגים של עם ישראל, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשה אומר...